כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 30 במרס 2021 והיום בעולם.
COVID-19 is likely to have been passed to humans from bats through another animal. That's according to a long-awaited report from the World Health Organization.
ארגון הבריאות העולמי קובע כי הטלפים הם ככל הנראה המקור לקורונה. על פי טיוטת דוח המחקר של הארגון ושל סין, החוקרים מעריכים שהנגיף עבר מהטלפים לבעלי חיים נוספים ואז לבני אדם. תיאוריית הדליפה מהמעבדה הוגדרה בדוח לא סבירה באופן קיצוני. עניין ההרוגים במחאות נגד ההפיכה הצבאית במיינמר מגיע ל-500. יהודה וידר, ישראלי שמתגורר במתחם הזרים בעיר הגדולה ינגון, מספר שבשעות האחרונות פשטו כוחות צבא על המתחם ועצרו אזרחים מיינמרים רבים.
מאות שוטרים, עשרות מסעיות וכוחות צבא פשטו על השכונה השלווה שבה אנחנו נמצאים, לא על המתחם שלנו, אלא על האזרחים הברומזים שחיים פה. צבא חמוש, שוטרים חמושים בנשק, עצרו מבוקשים, העלו אותם לזינזנה, ועכשיו הם יצאו מפה פחד אלוהים. פחד אלוהים.
סין מאשרת באופן סופי חקיקה שמבטיחה שכל הנבחרים בבית הנבחרים של הונג קונג יהיו פטריוטים נאמנים לשלטון בבייג'ינג. בתוך כך, מנכ״ל רשות השידור של הונג קונג פוסל שידור תוכנית ברדיו הממלכתי, משום שהיא מראיינת מתנגדי שלטון. ראשת הממשלה קרי לאם מברכת על הצנזורה.
Whatever programs that come out of RTHK that are not fulfilling or bridging those rules and regulations or even bridging the law, then the director of broadcasting has to be held responsible. That's why he has to be very cautious and I have to recognize what he has done since taking office. He has been very conscientious and doing exactly what I expect from a chief editor of RTHK.
תוכניות של הרדיו הממלכתי שלא ממלאות או מפרות את החוקים והתקנות הן תחת אחריותו של המנכ״ל. הוא צריך להיות זהיר מאוד. אני צריכה להכיר במה שעשה מאז שנכנס לתפקידו. הוא מודע מאוד ומבצע בדיוק מה שאנחנו מצפים מהעורך הראשי של השידור הציבורי. 10 חודשים אחרי שתיעוד רגעיו האחרונים של ג'ורג' פלויד הסעיר את ארצות הברית, החל במנסות המשפטו של השוטר דרק שאובין. בארצות הברית חוששים שהמשפט עלול להצית עוד אלימות ברחובות. אחיו של ג'ורג' פלויד רוצה שהצדק יעשה וגם ייראה.
They can't sweep this under the rug.
Come on, PJ.
George Floyd, Philando Castile, they were all killed by officers that were sworn to protect us. But one thing I can tell you, we will get justice.
הם לא יכולים לטטא אותנו מתחת לשטיח. ג'ורג' פלויד ואחרים נפלו קורבן לאלה שהיו אמורים להגן עלינו. וגם להקת הבנים הדרום קוריאנית BTS מוכה לעלייה בתקיפות אמריקנים ממוצא אסיאתי. חברי הלהקה אומרים כי חוו גזענות בשל היותם אסיאתים, הם מגנים אלימות וקוראים להפסיק את האפליה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בארצות הברית. במיניאפוליס נפתח אתמול משפטו של השוטר המואשם בהריגתו של ג'ורג' פלויד, אירוע שהצית את גל מחאת השחורים בארצות הברית בשנה שעברה. בפתח הדיון הציגה התביעה את הסרטון המלא, ובו נראה השוטר לוחץ ברגלו על צווארו של פלויד עד מותו. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אמריקה מרותקת לדיון הזה שהוא עבר בשידור ישיר בכמה רשתות. מה אפשר ללמוד מיום הדיונים הראשון?
אפשר ללמוד בסופו של דבר שקודם כל זה נושא שבאמת פותח מחדש את הדיון הזה בארצות הברית, דיון שאולי קצת נרגע מאז שהוא התפרץ לפני 10 חודשים והוביל לגל של מחאות. יש באמת עניין עצום במשפט הזה. המשפט עצמו בסופו של דבר, ממה שאנחנו יכולים להבין מהיום הראשון שלו, הוא עוסק בשאלה די פשוטה מבחינת הדיון הפלילי שם. האם להאמין למה שנראה מובן מאליו, כלומר אותו סרטון מזעזע שבו נראה השוטר דרק שובין חונק בעצם למוות את ג'ורג' פלויד, או לחפש דברים מעבר לעניין הזה. וזה בעצם מה שלמדנו גם מנאומי הפתיחה של שני הצדדים. מצד אחד אומרת התביעה, תסתכלו עכשיו במה שאנחנו הולכים להקרין לכם, והם הקרינו את הסרטון המלא. אגב, היה מקובל לומר שזה 8 דקות ו-46 שניות, הסרטון המלא עכשיו של המשטרה מדבר על 9 דקות ו-29 שניות, שבהן שובין חונק את פלויד עד למותו. זה קשה לצפייה, זה מזעזע, וזה באמת, אחרי שרואים את זה, נראה שאין מקום לספק בנושא הזה. מצד שני אומרת ההגנה, תסתכלו מעבר הזה, תסתכלו בהוראות שקיבל השוטר הזה, האם הוא פעל לפי ההוראות הרגילות שניתנו לו, תסתכלו ברקע של ג'ורג' פלויד, תבינו שהוא היה צרכן, שהוא צרך סמים, והמערכות הגופניות שלו אולי פעלו אחרת, ואולי הוא לא מת מחנק. כלומר, יהיה כאן דיון בעצם בשאלה, האם לשפוט לפי הראיות המונחות בפני הציבור, או לחפש מניעים גורמים מעבר לכך. בוא נשמע אולי קטע מדבריו של אחד מעדי הראייה הראשונים שזומנו לעדות, דונלד וויליאמס, שסיפר שעמד שם כאשר שובין חנק את פלויד וראה את הדברים.
You see his foot is on the, his toe is pointed down, and you will see a small gesture in his back foot like this, and that's just the pressure you push more down between his knee towards his head in the concrete. The more that his the knee was blockly on his neck and shimmies were going on, the more you seen Floyd slowly fade away, and like the fish in a bag, you seen his eyes slowly, you know, pale out and again slowly roll to the back of his eyes.
כן, הוא מתאר את הרגעים שבהם השוטר חונק את פלויד, ואומר ככל שהרגל שלו ממשיכה ללחוץ יותר, כך אנחנו רואים את ג'ורג' פלויד מאבד את הצבע בחייו, עיניו מתגלגלות אחורה כמו דג בסקית, הוא מתאר את זה.
מזעזע, מזעזע, אין דרך אחרת לתאר את זה. מכאן למאבק בקורונה, הנשיא ביידן מכריז על הרחבה נוספת בחלוקת החיסונים, זאת בשעה שהדאגה מגל חדש של הדבקה מאיימת להחזיר את אמריקה לאחור.
כן, שוב, כל הזמן המאבק הזה, המרוץ הזה, מה יגיע קודם, החיסונים או ההרחבה הזאת של ההדבקה שאמריקה חוששת שקורית ממש עכשיו. ג'ו ביידן עם עוד בשורה אתמול על הרחבה נוספת, מדבר כך ש-90% מהאמריקנים יוכלו לקבל בקרוב את החיסון, ולא רק זה, שרובם יוכלו לעשות זאת במרכזי חיסונים שנמצאים לא יותר מ5 מייל מהבתים שלהם. אלה בשורות משמעותיות, מספר האנשים שמקבלים את החיסונים עולה מדי יום, אבל רשויות הבריאות כולן מצלצלות בפעמוני הזכאים, אומרים תסתכלו על המספרים, הם כל הזמן עולים, לא מספרי התמותה, מספרי ההדבקה. אנחנו בממוצע של שבועיים נמצאים בעלייה של כמעט 20%, יש 70,000 מקרים חדשים אתמול, כאשר ברור שזה ירידה לעומת העבר, אבל היינו כבר במספרים של 40,000, 70,000 מסמן עלייה, ואולי מי שישמיע את ההזהרה הזאת בצורה המובהקת והמפורשת מכולם, הייתה מנהלת המרכזים לבקרת מחלות, דוקטור רשל וולנסקי, שאמרה באופן חד משמעי שחייבים עכשיו לחזור אחורה ולהחזיר את המגבלות. הנה דברים שהיא אמרה אתמול.
We have so much to look forward to, so much promise and potential of where we are, and so much reason for hope. But right now I'm scared. I'm calling on our elected officials, our faith-based communities, our civic leaders, and our other influencers in communities across the nation. And I'm calling on every single one of you to sound the alarm, to carry these messages into your community and your spheres of influence. We do not have the luxury of inaction. For the health of our country, we must work together now to prevent a fourth surge.
כן, אני מפוחדת, היא אומרת, יש כל כך הרבה תקווה, אבל יש גם כל כך הרבה סכנה, ולכן היא פונה לכל מנהיגי הציבור, מנהיגי הקהילות, לצלצל בפעמוני ההזהרה כי היא אומרת, אין לנו את הלוקסוס הזה של לא לפעול, אחרת יהיה לנו גל רביעי של הדבקה בארצות הברית. לצורך הפרופורציות, צריך לומר, אנשי המקצוע תמיד מזהירים קצת יותר ממה שהציבור מוכן לקבל, אבל יש כאן מאבק, מאבק בין הדרג המקצועי שבהחלט אומר המספרים האלה מדאיגים ואנחנו צריכים למנוע את ההתפרצות המחודשת, לבין הרשויות, הפוליטיקאים, ההנהגה המקומית וקהילת העסקים שאומרים לפתוח, 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 ואיפשהו בין שני הכתבים האלה אמריקה צריכה למצוא את דרכה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו לתמונת הקורונה ברחבי העולם. דוח ארגון הבריאות העולמי קובע מקור הנגיף במעבר בין עטלף לאדם. בארצות הברית מפקפקים. הנגיע העולם קוראים לאמנה בינלאומית למאבק משותף במגפות. ובטורקיה הוכרז על סגר רמדאן. ברומניה גל מחאות נגד חידוש ההגבלות ששוטף את המדינה. אנחנו אומרים שלום לבן יניב. שלום בן.
כן, שלום אירן.
אז נתחיל עם הדוח.
לגמרי. אז אמש, סוכנות הידיעות AP מפרסמת את ממצאיו של דוח בין 120 עמודים, לא מצפים רבים בקהילת הרפואה הבינלאומית, ואשר בוחן את השאלה מאיכן הגיע נגיף קורונה. מחקר משותף של ארגון הבריאות העולמי וסין הגיע למספר מסקנות שכבר הפכו לשניות במחלוקת מאז שפורסם. הראשונה, הדרך המדויקת או הברורה בה הנגיף נחשף לבני אדם עדיין איננה ידועה, קובע הדוח, אך מוסיף כי ישנן ראיות נסיבתיות אשר מצביעות על מספר דרכים אפשריות בהן נחשף אדם לנגיף. הדרך הסבירה ביותר על פי הדוח אינה מעבר של הנגיף מהטלף לאדם. ייתכן שהמעבר אינו ישיר, אלא מערב גם חיה נוספת
ששימשה... אולי פנגולין?
אולי פנגולין. אנחנו זוכרים את אותן השערות לגבי החיות והשוק למצרי מזון, שרובם הגיעו מן ממש חיות פרא בווהאן, שגם כן היה חלק מאותן תיאוריות למקום ההתפרצות. אז הדוח לא אומר את זה, הדוח אומר שזה כן הגיע לפחות מהטלף בשלב כלשהו באותה שרשרת. נזכיר כמובן שחלק ממחברי הדוח הם נציגי המשטר הסיני, מה שמגביר את החשש לגבי המעורבות שלהם במסקנות השונות. נזכיר, צוות החוקרים של ארגון הבריאות העולמי קיימו לפני חודשיים ביקור קצר מאוד במכון הווירולוגי של ווהאן, המקום שנחשד כזירה ממנו דלף נגיף קורונה. הם גם מעולם לא קיבלו את כל המידע מאותם בכירים סינים שעימם עבדו. בינתיים בארצות הברית מגלים ספקנות רבה לגבי ממצאי הדוח. רק לפני ימים אחדים אמר רוברט רייטפילד, ראש המרכז האמריקני לבקרת מחלות לשעבר בעת ממשל טראמפ, את הדברים הבאים.
I still think the most likely etiology of this pathogen in Wuhan was from a laboratory.
כן, אז רדפילד אומר באותו משדר של בחירי מערכת הבריאות לשעבר ל-CNN, עוד אני חושב שהמקור הסביר ביותר לפתוגן הזה, מחולל המחלה, הוא במעבדה בווהאן. זה אפשרי שפתוגנים נשימתיים, אותם חוקרים במעבדה, ישפיעו על החוקר שעוסק בהם. בנוסף למסתורין הזה, רשת NBC האמריקנית מדווחת הלילה כי המכון הווירולוגי בווהאן החל לחקור עטלפים חיים מהטבע לפחות מאז 2009, ובחלק מהמקרים אף שמר אותם במכון למשך שנים. במקביל לממצאי הדוח שהודלפו, התקיים כבכל יום מאז פרוץ המגפה, תדרוך ארגון הבריאות העולמי, המנהל הכללי של הארגון, טדרוס אדנום גבריאסוס, אומר ששום דבר איננו נשלל על הסף. בואו נשמע.
All hypotheses are on the table and warrant complete and further studies from what have seen so far.
כן, אז אדנום גבריאס אומר, כל ההשערות למעשה על השולחן, הדברים ידרשו למידה נוספת, ובינתיים משאיר לנו ככה את החלון פתוח למי שרוצה לחשוב דברים אחרים מלבד לאותו ממצאי דוח סיני ושל ארגון הבריאות העולמי. נעבור לאותו מאמר משותף של מנהיגי העולם, 24 מנהיגים שפורסם במספר עיתונים, עליו חתומים בין השאר ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, נשיא צרפת עמנואל מקרון
וקנצלרית. איך כותבים מאמר משותף ל-24 מנהיגים?
זה באמת שאלה, כל אחד...
משהו שהוא יותר כמו עצומה,
כן, נכון? כן, איזושהי עצומה, קריאה משותפת, אולי כל אחד העביר איזושהי פסקה קטנה ואיכשהו חיברו מזה, זה באמת משהו מעניין. גם שאלה מה יישאר מזה יותר מדי, הם קוראים לשיתוף פעולה עולמי והקמת סדר עולמי חדש, כפי שהיה כאן אחרי מלחמת העולם השנייה. שאלה גדולה, אם הדבר הזה באמת יכול להתממש, בשעה שכל מדינה דואגת לעצמה, בעיקר בת כל התחום הזה של החיסונים, כפי שאנחנו יודעים.
טוב, מה שכן יכול לצוץ כאן זה אולי איזה סוג של מערכת התראה מוקדמת שתהיה יעילה יותר בסוג הזה של מגפות. אנחנו יודעים שהחמצנו חודשים רבים לאחר ההתפרצות בסין.
יכול להיות שמנגנון כזה או ערנות כזאת, לפחות לשנים הקרובות, יוכלו לעזור לאתר אירועים כאלה בשלב מוקדם יותר.
בהחלט, בהחלט. ונדלג מהר מאוד לטורקיה ולרומניה. בטורקיה יש עלייה די משמעותית של התחלואה, וזה מגיע דווקא חודש אחרי שפתחו את רוב חלקי המשק, על אף מספר המחוסנים הנמוך, ובטורקיה מתמודדים כעת עם 30,000 נדבקים בממוצע ליום, ממש רגע לפני תחילת חודש הרמדאן. הנה הנשיא ארדואן אתמול, שלא מודה בכישלונו, אך כן מודיע על החזרתן של ההגבלות.
וקה והסתה בונו יננדה, vefat sayılarının artması bizim mevcut uygulamaları gözden
כן, אז ארדואן אתמול אומר לאזרחים, עליית מקרי הידבקות, מספר המתים וכמות המאושפזים לא הותירה לנו ברירה אלא לשוג ולסווג את אזורי המדינה על פי פרמטרים חדשים, העומס בבתי החולים שאינו חדש, והשני שאינו חדש, מספר המחוסנים בכל מחוז, ועל פי הפרמטרים החדשים הללו של המשטר הטורקי, כ-58 מתוך 81 מחוזות טורקיה, בהם גרים כ-80% מאוכלוסיית המדינה, רבות איסטנבול, מוגדרים כעת אזורים אדומים או אדומים בסיכון גבוה. בין ההגבלות החדשות שנכנסו החל מאתמול, סגר בסופי שבוע, עוצר לילי בימי חול, וגם דיווחים שאנחנו מקבלים בתקשורת הטורקית בימה האחרונה, שבמחצית אפריל, כשהחל חודש הרמדאן, אסרו את להיכנס שוב לסגר מלא. ונסיים איראן ברומניה, שם הפגנות שיצאו משליטה נגד הגבלות קורונה שתפו את ערי המדינה, זאת בצל מה שנראה כגל שלישי של תחלואה. הנה הקולות מבוקרסט הלילה. כן, אז אנחנו שומעים הפגנות שהביאו באמת להתנגשויות בין מפגינים לשוטרים ברחובות בוקרסט. אחד המפגינים אומר, אנחנו לא אומרים שהקורונה לא קיימת, היא אכן קיימת, אך הם לא צריכים לכלוא אותנו בבית מ-6 בערב. ואותו מפגין מכוון להגבלות החדשות של עוצר לילי שנכנס כבר ב-6 אחר הצהריים ומסתיים ב-5 בבוקר, תוכניות לגבי סגרים בסופי שבוע גם כן, וסגר מלא בהמשך. ברומניה רק 10% מהאוכלוסייה מחוסנת, ובכל יום בשבועות האחרונים יש כבר 8,000 נדבקים, כ-12,000 רומנים מאושפזים ביחידות טיפול נמרץ, ונראה שהמשבר הזה לא הולך לעזב אותם בזמן הקרוב.
כן, זה לא ייגמר עד שלא יהיו חיסונים לכולם. בן יניב, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו לברזיל, שהמצב הקורונה ממשיך להיות קשה. הנשיא ז'איר בולסונארו, הוא מנסה להתחזק פוליטית, הוא מחליף 6 שרים בממשלתו. שלום לכתבנו בסאו פאולו, רן לוצקי.
שלום, צהריים טובים.
טוב, הבעיה היא לא השרים, אלא הראש.
כן, ללא ספק. אבל הראש, כן, לא רוצה להוריד את עצמו, אז הוא מנסה לשנות מה שהוא יכול. המטרה של בולסונארו היא להתחזק פוליטית. זה מהלך שהוא התחיל לפני כמה חודשים להתקרב למה שנקרא הסנטראום בפוליטיקה הברזילאית. הסנטראום, לשון סנטרו, גוש של פוליטיקאים, חברי קונגרס, שהם לא דווקא בעמדות מרכז בעיקר, אבל לא דווקא. מה שבייחוד משותף להם זה שהם רוצים להשיג כוח פוליטי יותר למטרותיהם האישיות, והמקומיות, נגיד ככה, מאשר לטובת דווקא המדינה כולה או האנשים שבחרו בהם. וזה גוש גדול של כמעט 200 חברי קונגרס מתוך 513, ויש לו הרבה השפעה. כל הנשיאים בשנים האחרונות הוא צריכים להתחשב בו, ובחודשים האחרונים בולסונארו גם הולך לקראתם. והמהלך הזה שהוא עושה עכשיו, שהוא מחליף 6 שרים, ביניהם שר החוץ, שר ההגנה, שר המשפטים, וגם ה-Chief of Staff, ראש הצוות, מזכיר הממשלה ותובע כללי שבברזיל זה בתפקידי שרים, בייחוד כדי לרצות את הגוש הזה, לתת לו יותר השפעה בתוך הממשלה.
רן לוצקי, כתבנו בברזיל, תודה.
תודה, להתראות.
השעה הבינלאומית, אנחנו לסין שממש לא מוותרת על הונג קונג, להפך, הנה צעד נוסף להגבלת החופש והדמוקרטיה בעיר, האוטונומיה ששווה מחיקה של בריטניה לריבונות סין ב-1997, שם עכשיו רק הפטריוטים יוכלו להיבחר למועצה המחוקקת, הפרלמנט של הונג קונג, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
אז מי יקבע אם מדובר בפטריוט? הצעת החוק על הפטריוטים השולטים בהונג קונג, שאושרה בקונגרס הלאומי העממי הסיני ב-11 במרס, ושאתמול עברה גם בוועדה הקובעת של הקונגרס, מבטלת כמה נספחים חשובים לחוק היסוד של הונג קונג. השינויים האלה אמורים להיכנס לתוקף בשטח האוטונומי כבר בשבועות הבאים. לפי ההחלטה של ביג'ין, את כל המועמדים לחברות בפרלמנט של הונג קונג, יבחר מעתה ועד הבחירות, הגוף הפרו-סיני שעד עתה בחר אך ורק את המבצע הראשי, כלומר את ראש העיר האוטונומית. לפי ההחלטה החדשה, יורחב הרכב הוועד הזה מ-1,200 ל-1,500 חברים. כל מועמדות לחברות במעצה המחוקקת או לרשות העיר תיבחן באופן קפדני בוועד הזה, וכל מי שיחשב מבקר השלטון המרכזי לא יתקבל כמובן. השינויים לחוק היסוד של הונג קונג יבטיחו את קיומו של עקרון מדינה אחת שתי שיטות ואת היציבות ארוכת הטווח בהונג קונג, טענה הואה צ'וניונג, דוברת משרד החוץ הסיני, והזהירה את המערב. הונג קונג היא אזור מנהלי מיוחד של סין וענייניה הם עניינים סיניים פנימיים. ממשלת סין נחושה לשמור על ריבונות לאומית, ענייני ביטחון ופיתוח ועל שגשוג ויציבות בהונג קונג. היא נחושה גם להמשיך לקיים את עקרון מדינה אחת שתי שיטות, ובמסגרתו העם בהונג קונג שולט בשטח במידה רבה של אוטונומיה. כל ניסיון להתערב בענייניה של הונג קונג או להפעיל לחץ על סין גורלו להיכשל, הזהירה דוברת משרד החוץ בבייג'ין. במערב וגם בחוגי האופוזיציה בהונג קונג בטוחים, החוק החדש יגביר את האחיזה הסינית בעיר האוטונומית ויפחית עוד את רמת החופש והדמוקרטיה שגם כך סבלו מקיצוצים רבים בשנים האחרונות. מי שמעודד מהשינויים האלה הם כמובן הנציגים הפרו-סיניים בהונג קונג.
过去几年我们看到香港选举制度的发展呢，就是因为有些真的是反中乱港的候选人太懂得。
בשנים האחרונות המערכת האלקטורלית בהונג קונג הידרדרה מאוד בגלל כמה מועמדים אנטי סינים שגרמו לתוהו ובוהו. הכוחות האלה יודעים היטב איך לנצל את הבחירות כדי לגרום לחוסר אמון בציבור ולהפיץ שקרים בקרב צעירים, טענה ריג'ינה איפ לאו סוקי, חברה במועצה המחוקקת של הונג קונג מטעם מפלגת העם החדשה. לטענתה, הממשלה המרכזית נחושה לפתור את הבעיות האלה באמצעות שיפור מערכת אלקטורלית. במילים אחרות, באמצעות מחיקת כל צורה של אופוזיציה אנטי-סינית בשטח האוטונומי.
הרג המפגינים במיינמר נמשך, עד כה נרשמו שם יותר מ-500 הרוגים בהפגנות, ובזמן שהצבא יורה למוות במפגינים, מנהיג החונטה הצבאית ערך ארוחת ערב מפוארת לאנשיו. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
שלום ערן.
טוב, כן, הצבא צועד על קיבתו, אין מה לעשות.
זה גם נכון. באמת בימים האחרונים נמשיכו העימותים בין מפגינים לכוחות החונטה הצבאית במיינמר. אתמול נורו שם למוות 14 מפגינים, וכבר יותר, כפי שאמרת, כבר יותר מ-500 נהרגו שם מאז פרוץ המהומות ב-1 בפברואר. במקביל אנחנו רואים הימלטות של אלפים לתאילנד השכנה בעקבות ההשתלטות הצבאית על מיינמר, אבל תאילנד מתחילה לעצור את זרם הפליטים הזה. היום דווח כי כ-2,000 מאזרחי מיינמר נעצרו זמן קצר אחרי שנכנסו לתאילנד והוא חזרו בחזרה. הרשויות בתאילנד מחישות שהן מגרשות בחזרה האזרחים ממיינמר. בואו נשמע את ראש ממשלת תאילנד, פריוט צ'אן-אוצ'ה. כן, אז הוא אומר, ערכנו שיחות עם האזרחים שנכנסו לתאילנד, שאלנו אותם אם יש להם בעיה במדינה שממנה הגיעו, כאשר הם אמרו שאין להם בעיה, ביקשנו מהם בתחילה לשוב לארצם, לא השתמשנו בכוח, כך כאמור ראש ממשלת תאילנד, שבעצם מחיש כי הם גירשו בחזרה פליטים, ובזמן שהקרבות הללו נמשכים, מתברר שמנהיג החונטה הצבאית, מין אונג יאנג, ערך ארוחת ערב מפוארת ביום שבת, לרגל יום הצבא הלאומי, ברשתות החברתיות פורסמו תמונות של האיש כשהוא לבוש בהידור, הולך על שטיח אדום ומברך את המוזמנים, וזאת בזמן שלפי דיווחים ממיינמר חייליו הרגו 114 בני אדם ו44 יישובים בהם גם ילדים, וזה רק באותו יום ביום שבת. במקביל בינתיים שליח מיינמר לאום מתחנן בפני מדינות העולם, אל תסתפקו בגינויים, הטילו עיצומים על ארצי. בוא נשמע.
We need immediately international targeted coordinated tougher sanctions both economically and diplomatically
אנו זקוקים מיידית לעיצומים כלכליים ודיפלומטיים מצד הקהילה הבינלאומית. העיצומים צריכים להיות נוקשים ככל האפשר, ככל שההרג בידי הצבא נמשך ומסלים. עלינו להעביר מסר אחיד וברור מהמדינות החברות באום, כך שליח מיינמר לאום. ההפגנות בינתיים עדיין נמשכות.
מיכל רשף, תודה.
תודה, ירן.
והבוקר שוחחתי עם ישראלי שמתגורר שם במיינמר, בעיר ינגון, יהודה וידר, הנה השיחה. שלום ליהודה וידר ביינגון שבמיינמר.
אהלן.
ספר לי מה אתה עושה שם ביומיום.
הגעתי לפה כדי לנהל ארגון סיוע בינלאומי. כשסיימתי את התפקיד הזה, התמניתי לסמנכ"ל אסטרטגיה בחברת תקשורת מקומית. בעיקרון, אנחנו עסוקים פה בלשתף את הידע הישראלי ביזמות וחדשנות עם הנוער המקומי.
ואז הפיכה צבאית במיינמר. מאז המצב שם רק הולך ומתדרדר, נכון?
כן, לפני חודשיים, בראשון לפברואר, התעוררנו לבוקר של יום חדש. שפיכה צבאית זה מושג טיפה מטעה, כי החונטה הייתה חלק מהשלטון כל הזמן. בוקר אחד הם החליטו, בעצם בבוקר שבו הפרלמנט היה אמור להתכנס לאחר הבחירות בנובמבר שעבר, להתכנס לראשונה ולהכתיר את הנשיא הנבחר החדש ולהשביע את חברי הפרלמנט החדשים. הצבא החליט שלא בא לו והכריז על הפיכה, הכניס לכלא את כל נבחרי הציבור.
איך זה נראה שם בימים האחרונים? אנחנו שומעים על מעשי הרג המוניים, על כך שהמצב ברחובות רק הולך ומדרדר.
נורא והיום, פשוט נורא והיום. מיד לאחר ההכרזה להפיכה, הציבור נכנס להלם. הכלל הבודיסטי אומר שאם אתה לא יודע מה לעשות, תמתין 72 שעות. אנשים היו בהלם והמתינו ללא תגובה. לאחר מכן יצאו לרחובות להפגין. אלפים, מאות אלפים, מיליונים. יצאו לרחובות, שירה במחאה, בקריאת סיסמאות. הצבא הכיל את זה. המשטרה לא התערבה, למרות שמאות אלפים חסמו את מרכזי הערים ועצרו את כל התנועה בעיר. היה נראה שכאילו נותנים לזה לקרות, אבל פחות או יותר, בתום שלושה שבועות, זהו, מישהו החליט שנגמרה החגיגה והתחילו לעצור את המפגינים, ומהר מאוד זה יידרדר למאבק, ועכשיו אנחנו נמצאים במקום שבו הצבא פשוט יורה. זה כבר לא במפגינים, זה תינוקות, ילדים, הצבא יורה בחלונות של הבתים, זה פשוט טבח לא יאמן כבר למעלה מ-500 איש, ואף אחד לא בדיוק יודע מה קורה. פשוט נורא והיום.
איך אתם שומרים על עצמכם בתוך המצב הזה?
הכלכלה המיינמרית החדשה בחמש שנים האחרונות של הדמוקרטיה עודדה זרים לבוא ולפעול ולקדם את התעשייה. אז כך שהזרים לא היו על הכוונת, אבל רוב הזרים ממש עזבו. אל תשכח שאנחנו אחרי תקופה של קורונה, שבה חלק גדול מהכלכלה הושתק. הרבה מאוד מהזרים עזבו, ומה שקורה זה שבדרך כלל הזרים חיים במתחמים מוגדרים, אז אנחנו משתדלים לא לצאת החוצה. למרות שבשלבים הראשונים של ההפגנות אפילו יצאנו לעודד והיינו ממש ברחובות, אבל עכשיו אף אחד לא מעיז, אף אחד לא יוצא החוצה. כל זמן שהזרים לא על הכוונת, אז יש מעט, שומעים על מעט זרים שנעצרו, אבל בדרך כלל אנחנו לא על הכוונת.
וכשאתה מדבר על מעשי הרג המוניים, אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים מהתקשורת, אבל מטבע הדברים התמונה מאוד מאוד חלקית. מה אתם רואים פיזית ברחובות?
תקשיב, אנחנו גרים ביינגון. פיזית, המתחם שבו אנחנו גרים קרוב לאחד הרחובות הראשיים, לא ממש נמצא על הרחוב הראשי, אלא בסמטה שיוצאת ממנו. הרחוב הראשי נקרא אינסיין, למרות הכתיב האחר, זה עדיין מטורף לחלוטין. הרחוב הזה פונה לעיירה סמוכה שנקראת אינסיין, ונמצא בה בית הסוהר הבריטי המפורסם. לא רחוק מאיתנו נורו אנשים ברחוב. הצבא יורה ברחובות, כמובן גם רימוני הלם, רימוני עשן, אמצעים לפיזור הפגנות, אבל אם זה לא עוזר, הם יורים, פשוט יורים. לא רחוק מאיתנו פיזית. יש פינה שבה נורו אנשים, ועכשיו הפכו להיות למין פינת הנצחה עם כתמי דן שהתייבשו על המדרכה.
אנחנו שומעים גינויים בקהילה הבינלאומית, אבל בעיקר מילים בינתיים, לא הרבה יותר מזה. המפגינים, אפשר להניח, היום מצפים, היום רוצים לראות יותר.
תקשיב, המיינמרים הם עם תמים ומתוק. הם ממש ממש מאמינים שהאום יבוא ויחלץ אותם, שהעולם יבוא ויחלץ אותם. הם עוקבים בעיניים קלות אחרי תנועת נושאת המטוסים האמריקאית שנמצאת פה בים הסיני, ממש ממש משוכנעים שיבואו להציל אותם. הם לא מבינים עד כמה העולם הוא ציני. רוב מדינות המערב גינו את המעשים, גינו את ההפיכה בכלל, קוראים להחזרת הדמוקרטיה על כנה, מוחים כנגד הרג, מפגינים תמימים, אבל בזה פחות או יותר מסתכמת המעורבות הבינלאומית. זה הכל.
בתכנון שלכם לעזוב?
לגמרי. מבחינת הפעילות שאנחנו עושים פה, הקורונה הביאה אותה קרוב לאפס, וההפיכה לגמרי לגמרי עצרה את כל הפעילות, רוב הפעילות המשקית משותקת, אף אחד לא רואה באיזה טווח הדברים יחזרו לנורמלי, אין שום טעם לסכן את החיים במקום שבו אנחנו לא יכולים לפעול, אנחנו בהחלט מתכננים לצאת בקרוב מאוד.
יהודה וידר ביאנגון שבמיינמר, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה, יון.
נשיא צרפת עמנואל מקרו יוצא נגד השתתפות צרפתית במימון המסגד הגדול ביותר באירופה שרוצה להקים נשיא טורקיה ארדואן באמצעות ארגון מוסלמי פרו-טורקי בעיר סטרסבורג. מקרו אומר כי טורקיה מתכוונת להתערב במערכת הבחירות, מערכות בחירות באירופה, ובכל זאת, למרות המתיחות הפוליטית והצבאית הגוברת בין צרפת לאיחוד והאיחוד האירופי לטורקיה בים התיכון, נמנע האיחוד בפסגתו בסוף השבוע מלנקוט סנקציות נגד טורקיה. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
מועצת העיר סטרסבורג, אחד מבירות האיחוד האירופי, הצליחה להרגיז בשבוע שעבר פעמיים את הלוחמים באנטישמיות ובקיצוניות האסלאמית בצרפת. היא דחתה הצעה לאמץ את ההגדרה הבינלאומית של האנטישמיות, כפי שנוסחה לידי כוח המשימה הבינלאומי בנושא זה, ואומצה לידי רוב המדינות המרכזיות במערב ומוסדותיהן, כולל הפרלמנט הצרפתי וערים כמו פריז או ניס. מה שאלה לראשת העיר ז'אן ברסגיאן ממפלגת הירוקים, במחאות וגינויים בין היתר מצד שגרירות ישראל בצרפת. באותה נשימה ובאותה ישיבה ממש אישרה מועצת העיר את עיקרון ההשתתפות הכספית בהקמתו בסטרסבור של המסגד הגדול באירופה, איוב סולטן, ביוזמת ארגון מיליגורוס, זרוע אסלאמית באירופה של נשיא טורקיה ארדואן. מדובר במימון של 10% מעלות הבנייה, 2.5 מיליון אירו מתוך 25 מיליון. הארגון הפרו-טורקי הוא בין אלה שלא חתמו על אמנת הנאמנות לחוקי הרפובליקה, כפי שדורש החוק החדש נגד הבדלנות. מה שגרר תגובה נזעמת של שר הפנים ג'רל דרמנה.
Cette association a refusé. Elle fait partie de ces fédérations qui ont refusé de signer avec les autres fédérations musulmanes le fait que en République, la République était laïque, que les femmes étaient légales des hommes.
ונזיפה מנשיא הרפובליקה אמנואל מקרון שהצהיר שעל פי המידע שבידיו, טורקיה מתכוונת להתערב באמצעות תעמולה והפעלת לחץ על ידי ארגונים כמו זה והקהילות הטורקיות במערכות הבחירות הקרובות בצרפת ובגרמניה.
Il y a aujourd'hui l'existence d'organisations communautaires qui ont été très clairement expliquées, mises en œuvre. Il y a l'existence de groupes constitués, l'existence de groupes politiques sur le continent européen qui sont aujourd'hui activés par des organes de propagande officiels en Turquie, Diyanet entre autres.
צרפת נמצאת בעימות חזיתי עם טורקיה מאז שארדואן כינה את מקרון בכינויים מעליבים כאויב האסלאם בגלל החקיקה האנטי-בדלנית ועודד למעשה פעולות טרור אסלאמיסטיות. צרפת החליטה להתעמת גם עם התוקפנות הצבאית של טורקיה בים התיכון נגד יוון וקפריסין והמעורבות באמצעות סחירי חרף וספינות במלחמת האזרחים בלוב שבמהלכה הותקפה ספינה צרפתית על ידי ספינה טורקית. מקרון חתם על ברית הגנה עם יוון ושלח את ספינותיו להפגנת כוח מול הצי הטורקי בים התיכון ולתמרונים משותפים עם ישראל, יוון וקפריסין. פסגת האיחוד האירופי בסוף השבוע דנה בסנקציות אפשריות נגד טורקיה והתוצאה אפסית, לא סנקציות ולא מחאות. האירופים ציינו לשבח מחוות פיוס חיוביות לדבריהם בעת האחרונה מצד טורקיה, בלי להתייחס למשל לפרישתה מהאמנה על זכויות אנשים, ונתנו לה אורכה עד לכינוסם הבא ביוני להפגין את רצונה הטוב. אירופה ממשיכה לחשוש שארדואן יגשים את איומו לשלוח את מיליוני הפליטים שמצאו מקלט בארצו לתוך אירופה. ארצות הברית רואה בו שותף אסטרטגי חשוב בברית האטלנטית, למרות שרכש טילי S-400 מרוסיה ובעל ברית אפשרי בעימות עם איראן. שיקולים נכבדים על כף המאזניים מול מסגד אחד גדול ומפואר ככל שיהיה בסטרסבור. כאן גדעון קוץ מפריז.
בית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג צפוי להכריע היום בערעור שהגיש בוסקו טנגדה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נגד גזר דינו. הוא הורשע ברצח עם, אונס ושיעבוד מיני בנובמבר 2019. אז גזר עליו בית המשפט את העונש הארוך ביותר שגזר בית המשפט בהאג אי פעם, 30 שנות מאסר. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו מחכים בחיליון עיניים להחלטת בית המשפט הבינלאומי הפלילי בהאג היום. לפני כשנה וחצי הרשיע בית המשפט את בוסקו טנגדה, המחסל כפי שהוא ידוע בארצו, בשורה ארוכה של פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, גיוס של קטינים לפעולות צבאיות ושעבוד מיני.
The chambers found that Mr. Taganda and his fellow indirect co-perpetrators agreed to drive out the Lendu from the attacked localities. They therefore meant for civilians to be attacked and killed, for their property to be appropriated and destroyed, for civilians to be raped and subjected to sexual slavery.
בית המשפט מצא שמר טנגדה ואלו ששיתפו איתו פעולה, ישירות או לא ישירות, הסכימו להעביר תושבים מקומיים מהאזור תחת התקפה. הם הסכימו וסיכמו לגבי הרג אזרחים, ביזה והשמדה של רכוש, אונס של אזרחים ושעבוד מיני, עקירה בכוח של אזרחים ורדיפה של השבטים המקומיים. כך הסביר השופט שעמד בראש הפאנל בהאג. גזר הדין שליווה את החלטת בית המשפט נקבע בפרופורציה לפשעים האיומים האלה, 30 שנות מאסר.
The overall sentence imposed on you shall therefore be 30 years of imprisonment.
היה זה גזר הדין החמור ביותר שנקבע אי פעם בידי בית המשפט בהאג. החלטה שקודמה בברכה בידי משפחות הקורבנות. מדובר בפשעים שנערכו בשנים 2002-2003 במחוז איתורי בצפונה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. טנגדה עצמו נולד ברואנדה. הוא לחם בשורות המורדים הרואנדים, ואחר כך הפך לקצין ולגנרל בצבא של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. בשנים המדוברות נערכה שם מלחמת קונגו השנייה, כלומר עימותים קשים מאוד בין הצבא של קונגו לקבוצות שונות של מורדים. אלפים רבים נפגעו מהמלחמה, עשרות אלפים נעקרו מבתיהם. תינוקות נולדו כתוצאה מהאונס והשעבוד המיני של נשים ונערות בידי החיילים. ילדים צמחו להיות מכונות הרג. בהתקפות שנערכו בתקופה שאליה התייחס בית המשפט במחוז איתורי, נהרגו כ-800 בני אדם. באחת ההתקפות, התקפה שנערכה בשדה בננות, חיילים, תחת פיקודו של טנגדה, רצחו בסכינים ומצ'טות 49 גברים, נשים, ילדים ותינוקות. לפני כמה חודשים החליט בית המשפט שיש לפצות את הקורבנות ואת בני המשפחות. בית המשפט הכיר שבוסקו טגנדה בוודאי לא יוכל לשלם בעצמו את הסכומים העצומים הנדרשים, וקרא להקים מנגנון מיוחד לפיצויים ולשיקום. בית המשפט בהאג הוציא צו מעצר נגד טגנדה כבר בשנת 2012. טגנדה הסגיר את עצמו והסכים לעמוד למשפט. כעת כאמור הוא מערער על הרשעתו והגזר הדין. בקונגו מקווים שבית המשפט ישמר את ההרשעה. כאן רינה בסיסט.
בהונג קונג נפתח בימים אלה מוזיאון M+ לאומנות עכשווית. המוזיאון הזה מתעתד להוות תחרות למרכז פומפידו בפריז ולמומה בניו יורק, אבל עוד לפני שנפתח, כבר נשמעות, נמתחת לא מעט ביקורת על אופיו הפוליטי. שלום לחוקרת התרבות מירי קרמולובסקי.
שלום, שלום ערן.
הזכרנו כאן בתחילת היומן את הניסיונות לצנזר את השידור הציבורי בהונג קונג, את העובדה שתוכנית רדיו שם נפסלה לשידור בגלל שהיא מראיינת מתנגדי משטר. אפשר להניח שגם לאומנים הסיפור הזה לא עובר בשקט.
נכון, אבל זה מעניין שאתה מדבר על תקשורת, כי מי שפה בעצם צועק את הצעקה זה דווקא תקשורת, אגב תקשורת עולמית בעיקרה. פותחים מקום כל כך גדול, כל כך מרשים לאומנות עכשווית. אגב, האסנס, כלומר, המהות והעיקר האוסף הגיע מאספן גדול משוויצריה דווקא להונג קונג, אבל מינו עוצר כללי, שהוא לא בדיוק איש אומנות, הוא בעצם איש מפלגה. הוא היה גם חבר בממשלה.
פוליטרוק.
אותו מינו, כן. פוליטרוק, בדיוק, לנהל את המקום הזה. ובתוך האוסף השוויצרי יש כמובן את האומן הסיני, לא סתם האומן הסיני המפורסם בעולם, אחד האומנים החשובים והמפורסמים בעולם, איי ווי ווי, שגם היה אצלנו בארץ עם הגרעינים המפורסמים שלו מפורצלן. ובתוך היצירה שלו, או בתוך האוסף שהגיע משוויץ, יש סדרת צילומים שלו, מאוד מאוד מפורסמת, שאגב הוא התחיל לפני 25 שנה ויותר, כשבאמת הוא עוזב את סין, איי ווי ווי בעצמו הוא בן של מי שהתנגד למשטר הקומוניסטי, והוא ומשפחתו היו הרבה שנים בגלות כזאת כמו סיביר, וכשהוא משתחרר ההורים שולחים אותו ללמוד בארצות הברית, אבל הוא מוציא את הסדרת צילומים האלה שבה הוא שם אצבע משולשת ליד כל מיני המקומות הכי מפורסמים בעולם, למשל ליד הלוב, למשל ליד הטייט מיוזיאם, למשל מגדל אייפל, כן, המקומות האלה, אבל הסדרה מתחילה מצילום שהוא עושה אצבע משולשת בכיכר טיאנמן, ואני חייבת להגיד שבצילום הזה הוא עומד טיפה רחוק מהכיכר, כי הוא בטח פחד לעשות את זה. את זה הם לא מוכנים להציג כמובן, והאמירה שלו הייתה, כל המקומות הכי מפורסמים האלה, איזה רוע יש בהם, ואיך נקבעים בהם גורלות, אגב, כולל גם מוסדות אמנות, שמי שקובע זה, אתה יודע, לפעמים עוצרים ששייכים גם לשליט וכולי, את זה הם לא מוכנים להציג, ועל זה כל הצעקה. בוא נשמע את הנרי טאנג, הממונה המחוזי, האיש מפלגה הזה, על האומנות, מה הוא אומר על כך.
I know there's a lot of talk that we have succumbed or we have retracted some of Ai Weiwei's work in the opening collection. First, I'd like to emphasize the curatorial process is an ongoing process and we have not made any final decisions yet. And second, regarding the photograph at Tiananmen Square,
אז זהו, אז הוא אומר שהוא כבר מודע לכך שבעולם מדברים על כך שמנסים לצנזר את היצירה של איי ווי ווי וכולי, אבל הוא אומר, אתם יודעים, ההליך האוצרותי הוא הליך ארוך, עוד לא החלטנו שום דבר סופי. עכשיו חשוב להבין, הוא גם מתייחס לזה, שהיצירה הזאת הייתה צריכה להיות באוסף הקבע, וזה אומר שאנשים גם מהונג קונג, גם מסין, למעשה כל הציבור יראה את זה, זה לא תערוכה מתחלפת, ולכן דבר כזה, זה כנגד השלטון הוא בעייתי מאוד. היום איי ווי ווי לא נמצא בסין, הוא היה חי הרבה שנים בברלין והיום הוא חי בלונדון, מאוד מרוצה, אבל הוא מתנגד שלטון ידוע. ואגב, הוא מתנגד שלטון, הוא מדבר בעיקר על דברים שהם מתחת לשטיח, אתה יודע, שהיום כביכול הסינים נהדרים וכל כך, אתה יודע, מצליחים ומפורסמים וכולי וכולי וכולי, אבל זה מה שאומר בעצם איי ווי ווי. והמוזיאון הזה פשוט פוחד מהאמירה הזאת של איי ווי ווי ולא רוצה את האמירה הזאת בתוכה. השאלה איפה זה יעמוד, כי יש הרבה הרבה רעש סביב הדבר הזה היום, ונראה אם הם יצליחו לעשות באמת את הפעולה הזאת. אגב, הם הכניסו שם את כל האצבע המשולשת נגד מוסדות במערב. דווקא, איך הוא אומר, אני, אין מה לתת ביקורת עליי, כי 20 צילומים מהסדרה הזאת מוצגים במוזיאון, אבל לא אותה האצבע של כיכר טיאנמן, שזה באמת סיפור שאי ווי טוען, ובצדק, שאסור לשכוח את, כן, את הדריסה הגדולה, את הסטודנטים, את כל מה שהיה בכיכר המדממת הזאת. נראה איך זה יתקיים, אתה יודע, איך זה יתקדם. המשטר הסיני הוא כל כך חזק, שלמעשה אומנים בסין היום שמצליחים להעביר ביקורת על השלטון, עושים את זה רק מהמערב, ומסתכנים בכך שיכול להיות שלא יוכלו לחזור ולפעול, אתה יודע, בסין. והונג קונג היום מבאותו הסיפור בדיוק, למרות שכביכול היא קשורה ללונדון גם מבחינה אומנותית, ומנסה להיות כמו לונדון, אבל זה לא קורה.
לצערנו, כן, זה הולך ומתרחק למרבה הצער, כן.
בדיוק,
אצבע אחת יותר מדי של איי ווי ווי. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, ערן.
אנחנו נשארים באווירה האסיאתית. להקת הבנים הדרום קוריאנית BTS מוחה על העלייה בתקיפות אמריקנים ממוצא אסיאתי. חברי הלהקה אומרים שהם עצמם חוו גזענות באמריקה בשל היותם ממוצא אסיאתי. הם מגנים אלימות וקוראים להפסיק את האפליה. BTS. BTS, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, מיד אחרינו גיא קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ואנחנו מזמינים אתכם כמובן להמשיך ולהתעדכן מסביב לשעון ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן בית, להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו ולשמוע אותנו, את השעה הבינלאומית, בדף ההסקטים של כאן. חפשו אותנו שם גם בגוגל, השעה הבינלאומית, אפשר לעשות מינוי ולקבל אותנו מדי יום מיד בתום התוכנית ישירות לנייד. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, binlaumit@kan.org.il. המשך יום טוב, להתראות.
나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 sky 거짓버린 헛대로 도망치게 해달라는